שלום לכולם, אנחנו ממשיכים באורות הקודש, נמצאים בחוכמת הקודש, מאמר חוכמת חלק א', מאמר חוכמת הקודש, פסקה ו'. אני מזכיר לכולם שחלק א' הוא בעצם המבוא לאורות הקודש. אורות הקודש מתחיל בחלק ב', אבל המבוא הזה הוא בעל משמעויות אדירות, יסודיות ביותר, אז אנחנו בחלק חוכמת הקודש, פסקה ו'. שזאת פסקה מאוד עמוקה, כל כך עמוקה שאני מוכרח להגיד לכם ששנים חשבתי, הבנתי אותה באופן אחד, והערב כשישבתי לקרוא אותה, פתאום עלה בדעתי שיש פה עומק הרבה יותר גדול ממה שחשבתי בעבר, וזה אופייני לתורת הרב, כי אנחנו עוסקים פה ביהודי שכל דרכי, כל התורה הייתה נהירה לו לעומקה ובבקיאות עצומה בכל חלקי התורה, וממילא, לעמוד על סוף דעתו, לפעמים, אתם יודעים, יש מהדורה קמה, מהדורה בטרה. אז בואו נתחיל. אז אומר הרב, כשהחקירה המדעית הולכת ומוצאת דיוקים מכוונים. אז תראו, לולא הביטוי חקירה מדעית, אני הייתי חושב על קבלה. אבל כשהוא אומר חקירה, בדרך כלל חקירה היא קשורה יותר למקום של המדע, באמת, המדע הרגיל. כשהחקירה המדעית הולכת ומוצאת דיוקים מכוונים, כן? ואני עדיין מתלבט, אבל שנייה אחת, לפני שנמשיך, צריכים לדעת שהרמב״ם מגדיר לנו מעשה בראשית ומעשה מרכבה. מעשה בראשית זה מדעים. מדעים, מה שאנחנו מכירים, פיזיקה, ביולוגיה, כימיה, מדעים. ומעשה מרכבה זה בעצם סתרי תורה, כן? לימוד קבלה וכן הלאה. עכשיו, הם לא היו מלמדים, הרמב״ם וכל הדורות הקודמים, הקדומים, לא היו מלמדים מדעים, כלומר גם מדעים, מעשה בראשית, גם אותם הם החשיבו לסודות התורה. כן? וזה בעצם גמרא בחגיגה מפורש, אבל בכל אופן, מעשה בראשית, כן? אולי ככה, בכל זאת, אני אקריא את הגמרא הזאת בחגיגה. בבקשה לסגור מיקרופונים, אני אעשה את זה גם מפה, שיהיה על בטוח, אבל כדאי להיזהר עם העניין הזה של מיקרופונים שיהיו סגורים, לסוגר, ואם צריכים לפתוח, אז פותחים בכל שלב שרוצים. כן, אז שלחנו בצ'אט את הפסקה, שולח שוב אם מישהו נכנס עכשיו, שיהיה לכם למי שאין לו ספר, נמשיך. אז כן, אז גמרא בחגיגה כשהיא מדברת על מה מלמדים או לא מלמדים בעניינים של סודות התורה, אז היא אומרת שאין דורשים, עוד שנייה, אין דורשים במעשה בראשית בשניים, ולא במרכבה ביחיד, אלא אם כן היה חכם ומביא מדעתו. כלומר, גם מעשה בראשית, הם הגבילו את זה, בשניים זה אחד והוא, כן? אז טוב, עכשיו הגמרא מסדרת את זה קצת יותר, לא במעשה בראשית לשניים, כן? ולא במרכבה ליחיד, אלא אם כן היה חכם מביא מדעתו. אז בכל אופן, מעשה בראשית, הם היו מתייחסים לזה, פה הגמרא בחגיגה י' עמוד ב', מתייחסים לזה כסתרי תורה, ממש. והשאלה היא למה? אז קודם כל, אפשר להגיד שהדורות ההם לא היו קשירים ללימוד מדעים, אחד. אבל גם אפשר לומר שהם לא היו מלמדים את זה רק באופן הטכני, כל מיני נוסחאות של מדע, אלא היו מלמדים את זה עם הסודות שמסתתרים בתוך כל ההבנות של מעשה, בראשית, כן? הרי כל החוכמה, נגיד, של פיזיקה, בכלל, כל מה שלומדים, בהכל מונחים ממש סודות רוחניים, אלוקיים, שהם בתוך המבנה המדעי של מעשה בראשית. אז כלומר, מעשה מרכבה בעצם מסתתר במעשה בראשית, והם לא היו מלמדים את זה בקיצור, כן? עכשיו, אומר הרב, כשהחקירה המדעית הולכת ומוצאת דיוקים מכוונים, בתוך העלילות כולן של התוהו והבוהו, כן? בואו נקרא כמה שורות קודם ואז נסביר. כשכל התנועות שהובות ושהתהוו בעולמים לפני יצירתם הגמורה, כל כך מתאימות הן למטרת הבניין הגמור בשכלולו, הולכת בזה חוכמת מעשה בראשית להיות יותר ויותר חוכמה גלויה שנדרשת ברבים ושנותנת מחיה לרוחות רבים. כן? אז מה בעצם אומר הרב? הוא אומר, תראה, היום חוכמת מעשה בראשית היא חוכמה גלויה. היא נדרשת ברבים. אף אחד לא יבוא ויגיד לך, אל תלמד פיזיקה, כימיה, ביולוגיה, אני יודע מה, כל מיני מדעים, אל תלמד אותם, אין דורשים במעשה בראשית לשניים. כן? אז כלומר, זה הפך להיות נגלה. איך זה הפך להיות נגלה פתאום? עכשיו, נכון שהם לא לומדים את זה כמו שלמד את זה הרמב״ם, וכמו שלימדו את זה חכמי ישראל בדורות הקודמים, כן? עם סודות התורה וכו'. אבל בכל זאת, מלמדים את זה היום, מה זה? אתה רוצה להיות מוזר, אז תגיד שלא מלמדים מדעים, כן? היום כולם במדעים, אבל העולם לא היה ככה. אז אומר הרב, שחוכמת מעשה בראשית נעשית חוכמה גלויה שנדרשת ברבים, ושגם נותנת מחיה לרוחות רבים, היא מחיה, מחיה הרבה אנשים. מה, איך הדבר הזה מתרחש? אומר, הדבר הזה מתרחש כשהחקירה המדעית הולכת ומוצאת דיוקים מכוונים בתוך העילות כולן של... עכשיו תראו, אני עדיין משאיר את הביטוי חקירה מדעית לסוף, בואו נלך למשפט הזה. אומר, תוהו, התוהו והבוהו. מה זה התוהו והבוהו? מה זה? אז תראו, התוהו זה איפה שאין תפיסה. כן? איפה שאין תפיסה זה לשון של תוהו. כי האדם תוהה על זה, כן? כמו שאומרים, תוהה על כלכנו, תוהה מה פשר הדבר, כן? אז תוהו זה לשון של לתהות. מה פירוש לתהות? זה עולם שככה הוא. תמיד האדם יתהה עליו, כלומר אף פעם לא יוכל לתפוס אותו. זה התוהו. עכשיו, הבוהו זה כבר בוהו, כן? כלומר שכבר יש התגלות בו ובמקום שכבר התפיסה יכולה להתעסק, כן? עכשיו, אז זה התוהו והבוהו. עכשיו, בסדר, אני לא אכנס פה לקבלה, ברמק הוא אומר, התוהו בבינה והבוהו בחסד, הבינה בלתי נתפסת, לעומת זאת בחסד זה כבר מתחיל לרדת למקום שכן תופסים. אבל לכאורה בבסיס אין ספק, וזה יותר מתאים למשפט הבא אצל הרב, שהתוהו זה אותו עולם תוהו שקדם לעולמנו. עולם התוהו שקדם לעולמנו, ובוהו זה בעצם כבר עולם האצילות או מעשה בראשית, שזה בריאת העולם שלנו, כן? עכשיו, אני אנסה טיפה להסביר את זה, לא יותר מדי, כי אנחנו לא בשיעור קבלה נטו, אלא רק אמרתי שאנחנו מלמדים את תורות הקודש, ואם על הדרך יש גם אנשים שלמדו קבלה, אז גם אנחנו נותנים כמה מילים על הצד הקבלי, אבל אנחנו לא מעריכים בזה, כן? אז, כלומר, אותו עולם תור שקדם לעולמנו, הוא עולם שבו כל אחת מהכוחות שהיו בו, מהספירות, מהכוחות שפעלו בו, פעל לבד. פעל לבד. וכתוצאה מזה, אותו עולם שהיה מאוד עולם דיני, כל אחד, נגיד, בא חסד, אומר, אני לבדי, ימלוך פה על הכל, אני אסדר את הכל, כולם על הגב שלי, אין לו את הכלים לזה, והוא נשבר. אחר כך מגיעה הגבורה, הוא אומר, אני לבדי, אני אניג את הכל, וכו'. מאוד, יש בזה הרבה מוסר, כן? למי שחושב שהוא לבד, יפתור את כל הבעיות של העולם. אז בכל אופן לענייננו, זה אותו עולם התוהו, העולם הזה קדם לעולמנו והוא נשבר. עכשיו, העולם שבו אנחנו חיים, הוא עולם שהוא בנוי על השברים של אותו עולם, שנקרא עולם התוהו, וזה בדיוק העבודה שלנו היום, לברר את כל האורות שנמצאים בכל מיני מקומות במרכאות שבורים, מה הכוונה שבורים? שהם לא בתוך כלים, הם לא מופיעים כמו שצריך. לדוגמה, אם אני בא לאיזה הר טרשים כריח, ואני מקים יישוב, מה בעצם עשיתי? באתי להר שגנוז בו אורות, שיש בו עולם ומלואו שאפשר להצמיח באותו מקום, ואני מתחיל לברר אותו. מה הכוונה לברר אותו? אני לא מחליף את ההר, אני לוקח את ההר ואני מסדר אותו, עושה עבודות אפר, עושה שנוגריסט, בונה את הבית, מצמיח יישוב, כן? עכשיו, הצמחת היישוב הזה, זה נקרא בעצם, בפשטות, ככה בהבנה הפשוטה, העלאת ניצוצות, כי בעצם האורות היו פה, אבל הם היו במקום של שבור במרכאות, במקום שהוא חרב. ואני למעשה בא ואני בונה את ההר הזה, אני מוציא את כל הפוטנציאל של הטוב שגנוז בו, בונה אותו, מפתח אותו וכן הלאה. זה להפוך את המושגים האלה למושגים קרובים אלינו, כן? כי צריך לדעת שמושגי קבלה, אז יש מי שלומד אותם קבלה ממש. אבל בסופו של דבר מהם אנחנו מוציאים הבנות שהן אמיתיות, שהן מיושרות בדיוק לאותו מובן קבלי, אבל הן יורדות לחיים שלנו באופן שאנחנו יכולים יותר להבין ולהשתמש בזה, שזה בסדר. צריך לדעת שקבלה עצמה היא קבלה עצמה, זה לא עכשיו ממש קבלה. אני לא אעריך באמירה הזאת לענייננו. אז אומר הרב, בתוך העלילות כולן, עלילות מלשון עילה ועלול. כלומר, מה הסיבה? שמסובבת את, את אותו דבר שנסוב, כן? אז הוא אומר, בתוך העלילות כולן של התוהו ועבוהו, כן? בתוך העלילות כולן של התוהו ועבוהו, כלומר, מהמקום של אותה שבירה אל המקום שבו יש לנו עולם שהוא עולם עם כלים שנתפסים, כלים שמכילים את האור וכן הלאה, אז בתוך העלילות כולן של התוהו ועבוהו, כשכל התנועות, שימו לב, שהובות, ושהתהוו בעולמים לפני יצירתם הגמורה. אתם שמים לב? כלומר, התנועות שהם היו בעולם לפני יצירתו במתכונתו שאנחנו חיים בו היום, כן? אותם תנועות שבקבלה הם בעצם עולם התוהו, כן? התנועות, כל מה שהתרחש שם, כל כך מתאימות הן למטרת הבניין הגמור בשכלולו. כלומר, יש התאמה, רואים את ההתאמה שבין מה שהיה בעולם התוהו, לבין מה שיש פה בעולם שלנו שהולך ונבנה, ובתוכו יש את מה שמכונה מעשה בראשית. עכשיו שימו לב, מה אומר פה בעצם הרב? אומר הרב, תראה, כשאנחנו דיברנו על מעשה בראשית, מדעים, ואמרנו שאין דורשים במעשה בראשית לשניים, כן, אני רק מציע לחברים לא להיבהל, היום ההתחלה היא טיפה מורכבת, אבל היא, שנקרא, טיפה לסבול בהתחלה, על מנת להיכנס לתוך העניין בעומק. אומר עוד פעם, יש, המקובלים יודעים את השורשים בעולם התוהו, אותו עולם שבעצם נשבר, אותו עולם שאין לנו בו תפיסה, אבל הוא ממנו בעצם השברים שיצרו את עולמנו, ויש את הבוהו, הבוהו הזה זה עולמנו שלנו שאנחנו חיים בו, עם כל איך שהוא בנוי וכל מה שיש בו וכן הלאה. עכשיו, כל זמן שהמדע היה דבר שהוא בבחינת נסתר, אז ממילא אי אפשר היה לדרוש בזה. אבל הוא אומר, כשהחקירה המדעית, נחזור עכשיו בתחילת הפסקה, החקירה המדעית הולכת ומוצאת דיוקים מכוונים. מה זה בעצם? אומר, ההתפתחות המדעית. אני לא חושב שאפשר להוציא את המילים מפשוטם. ההתפתחות המדעית. העובדה שהחקירה המדעית מצליחה למצוא דיוקים מכוונים. מה הכוונה? באמת לבוא עם הבנות מדעיות ולהצליח לכוון לאמת בכל הנושאים, גם נושאים של חשמל, תורת יחסות, נושאים של פיזיקה, של כימיה, של ביולוגיה, כן? עכשיו, בתוך, ואז הרב נוסק פתאום לקבלה, שימו לב. כלומר, הוא התחיל במשפט שמדבר על מעשה בראשית, ואז הוא בעצם מתחיל לדבר במינוחים של מעשה מרכבה, דיינו של סתרי תורה. אז הוא אומר, כשהחקירה המדעית, במילים הכי פשוטות, כשהמדע מתחיל פתאום להתפתח, הרי כל ההתפתחות המדעית היא עניין של 150 שנה, 200 שנה, כמה? כל הסיפור, נכון? לך 300 שנה אחורה, אתה לא בכל המדע הזה. אז אומר, כשהחקירה המדעית הולכת ומוצאת דיוקים מכוונים, כשהמדע מתחיל למצוא כל מיני דיוקים מכוונים של נוסחאות מדויקות, של איך דברים עובדים וכו', בתוך מה? בתוך העלילות כולן של, ואז הרב אומר, קופץ עכשיו להבנה של מעשה מרכבה, להבנה הקבלית, ואומר, התוהו ועבוהו, כלומר, התוהו זה העולם שקדם לעולמנו, שמתוכו נוצר העולם שלנו, שזה העולם של הבוהו, ועוד פעם, התוהו זה איפה שאין תפיסה, לכן אנשים תוהים, לא מבינים, כאילו מקום שככה הוא, ככה הוא בנוי, גם מי שלומד קבלה, תמיד זה יישאר משהו שאתה לא מבין, משהו שאתה תוהה, שאתה יכול לתפוס, והבוהו זה העולם שאנחנו כן תופסים. אז המעבר הזה מהתוהו אל הבוהו, שהתוהו הבלתי נתפס הוא השורש של כל מה שנמצא בעולמנו וכן נתפס, כן? אז הוא אומר, אומר הרב, בעצם בא המדע ומתחיל למצוא בתוך הבוהו, כן? בתוך המציאות שאנחנו חיים בה, מתחיל למצוא פתאום, להבין, כאילו המדע מתפתח. המדע מופיע עם הבנות מדויקות וכתוצאה מזה יש היום מלא מיקון, כן? כלומר, אם זה גם בבית, נגיד, מקרר, תנור, מיקרוגל, פתאום אפשר חמם אוכל בכמה שניות על ידי גלים כאלה ואחרים. כל ההתפתחות המדעית הזאת, אומר הרב, שהיא בעצם, שימו לב, אומר הרב, אל תתפוס את המדע כאיזה דבר חיצוני, הנה, עכשיו יודעים איך העולם בנוי. אלא אומר הרב, תדע לך שהדיוקים המדעיים האלה, הם בעצם ההתפתחות הזאת של המדע הפשוט, כן, המדע המדעי, מה שמכונה היום מדע, ההתפתחות הזאת היא בעצם מוצאת דיוקים מכוונים בתוך מה שבעצם התרחש ביצירה. והיצירה של העולם התחילה מאותו תוהו בלתי נתפס, שיוצר את העולם ומייצר את הבוהו, את המציאות, הכן נתפסת, כן? ולכן הוא אומר, כשכל התנועות שהובות ושהתאבו בעולמים לפני יצירתם הגמורה, כל כך מתאימות הן למטרת הבניין הגמור בשכלולו, מה זה? אז הוא אומר, תקשיב טוב, כשאתה לומד מדעים, אבל כשאתה לומד את המדעים, לא כמו שהיום רק מלמדים את זה בצד החיצוני, אלא אתה לומד איך בכל פינה במציאות המדעית של העולם, מסתתר אור גדול של אין סוף, שיורד לעולמנו ומייצר את הנוסחאות האלה של ניוטון, של הקוונטים, של לא יודע, הכימיה, כל מה שיש במדעים היום, אומר הרב, זה בעצם, מה זה בעצם הוא אומר? זה התוצאה של בניין העולם ושכלולו של העולם, כמשהו שבא בדיוק מהמקום של ירידת האור מהאין סוף אל הסופי. ואז שימו לב שפה הוא בעצם גם מסביר לנו על הדרך למעשה, למה מעשה בראשית היה נחשב לתורת הנסתר. מעשה בראשית המדעים היו נתפסים, מה זה נתפסים? עלינו, הראינו גמרא בחגיגה י' א' עמוד ב', אין דורשים במעשה בראשית לשניים. זה היה נחשב סודות התורה. למה? כי מעשה בראשית היו לומדים אותו כמו שהרב פה מתאר. דהיינו, התוצאה של התהליך של ירידת האור מן האינסוף, מהעולם שקדם לעולמנו, אל העולם שאנחנו חיים בו, המעבר הזה, ואז במדעים אתה לומד מה התוצאה של תהליך ירידת האור מן האינסוף אל הסופי, אל המציאות שאנחנו חיים בה היום, ולכן בעצם המדעים הם עוסקים למעשה בסתרי תורה. אז עכשיו פה, המשפט לפני שנמשיך מה הרב בעצם אומר פה, אני רק רוצה לוודא שאת ההסברה הזאת שהסברתי עכשיו כולם מבינים. אז אני אחזור על המשפט בקצרה, ואני רוצה לוודא שהובנתי, שזה לא נשאר באוויר. כשאנחנו מסתכלים על, אני אומר את זה בקצרה עכשיו, כשאנחנו מסתכלים על מדעים, מדעים מכונים אצל חז"ל מעשה בראשית. עכשיו, כשאנחנו הולכים לגמרא בחגיגה י' א' עמוד ב', הגמרא אומרת, לא, אין דורשים במעשה בראשית לשניים. זה צריך ללמד לאחד. זה לא עושים מזה שיעור לכולם. למה? משום שמעשה בראשית נחשבים לסתרי תורה. ממתי מדעים של חול במרכאות, מדעים כמו פיזיקה, כימיה, ביולוגיה וכו', ממתי הם סתרי תורה? אז צריך לדעת שאנחנו חיים היום בעולם שזה כל כך נפוץ, כולם יודעים וכו', אבל צריך לדעת שלפני 300 שנה ואחורה, מדעים היו דבר נסתר. עכשיו, למה הם נסתר? בסדר, אז לא הייתה התפתחות מדעית, היום יש התפתחות מדעית, אומר הרב, תשכח מזה. זה לא ככה בנוי, יש פה התגלות של אור השם בהתפתחות המדעית. למה? אומר הרב, תראה, המדע שאנחנו לומדים אותו, אנחנו לא לומדים אותו כמו שלומדים אותו במקום שאין אמונה. אנחנו לומדים אותו כתוצאה של כל יצירת מעשה בראשית. דהיינו, אנחנו לומדים אותו כשאנחנו יודעים שהיה עולם התוהו ושהוא נשבר, וכתוצאה ממנו נוצר אותו עולם של בוהו, עולם נתפס שאנחנו חיים בו היום, של מעשה בראשית, שהקדוש ברוך הוא בורא את העולם. עכשיו, כל דבר שאתה רואה בצד המדעי, המעשי של עולמנו, הוא תוצאה של התגלות האור של האינסוף בתוך המציאות הסופית שאנחנו חיים בה. עכשיו, אומר הרב, עד כאן, אם מישהו לא הבין, בבקשה עכשיו לפתוח מיקרופון ולהגיד. אם מישהו לא הבין, זה הזמן.
הרב, שאלה קטנה.
כן.
לכאורה, חקירה מדעית עם הדיוקים המכוונים
שבה בעולם התור. בבואו
אני עוד
איזשהו יכול להבין.
אבל
בתור הוא
שזה בלתי נתפס. אז איך שם דווקא
הרב
אומר חקירה מדעית
בדיוקים
מכוונים? זה אני לא
כל כך. אז ככה, החקירה המדעית עם הדיוקים המכוונים, הכוונה היא שהם מצליחים באמת לפתח מדע ושהמדע מדויק. זה הכל. זה הדיוקים המכוונים. כשהוא אומר בתוך העלילות, דהיינו, במעבר מהתוהו אל הבוהו, במעבר הזה של בריאת העולם, זה הוא לא מצפה מהמדע של האקדמיה, מהחקירה המדעית. לכן, מה אומר הרב? הוא ממקם לנו את ההתפתחות המדעית, הוא לא מייחס לחוקרי המדע את כל הסיפור של התוהו והבוהו, וההבנה של ההתהוות של העולם מלפני יצירתם הגמורה, דהיינו מעולם התוהו אל העולם של הבוהו, עולם שאנחנו חיים בו היום, של התגלות השם בתוך מציאות כלית, ספירית, מעשית וכו'. הוא לא מייחס את זה למדע, אלא אומר, כשהמדע מתחיל למצוא דיוקים מכוונים, בתוך, בוא נבין את המיקום של זה, גם אם הם עצמם חוקרי המדע לא מבינים את זה, גם אם הם עצמם לא יודעים את זה, כי אין להם את הכלים לדעת את זה. אבל צריך לדעת שכל המדע שמתגלה היום, הוא בתוך הקשר הרבה יותר גדול ועמוק, שהוא בעיה עד לפני כמה 200-300 שנה היה סתרי תורה, וזה המעבר מן האינסוף אל הסופי, מהמציאות של עולם התוהו לעולם האצילות, עד לעולם שאנחנו חיים בו פה ברמה המעשית. עכשיו, המשפטים האלה לא קשורים אל המדע עצמו, אלא יותר ממקמים, כשהם מוצאים דיוקים מכוונים, שהמדע מתחיל להיות מדע מדויק ומצליח, שבאמת מצליח לגלות דברים, אז צריך לדעת באיזה שדה הוא פועל, גם אם החוקרי המדע עצמם לא יודעים באיזה שדה הם פועלים. רבי יחיאל, מובן מה שאמרתי או לא?
הבנתי, כן,
בסדר? כלומר, כשהחקירה המדעית, בוא נעשה את זה עכשיו עם שמות, בסדר? נעשה את זה ככה מאוד מאוד ארצי, כי אם אנחנו נשאר באוויר, אז זה לא טוב. צריך שהדברים יובנו היטב. והפסקה הזאת, צריך להבין, היא מאוד עמוקה, ואיך אומרים, כדאי, פסקאות כאלה, אתה מוציא תמיץ בהתחלה, אבל אחר כך אתה מרוויח רווח עצום. כשהחקירה המדעית של מי? של הפרופסורים, של החוקרים המדעיים, הולכת ומוצאת דיוקים מכוונים מה הכוונה, מצליחה למצוא נוסחאות שוואלה עובדות. אפשר, מייצרים רכבים, מייצרים מכונות, שולחים לוויינים מחוץ לחלל, כן, אפשר לדבר, לקחת טלפון, מכשיר קטנצ'יק, ולהתקשר עכשיו לסין, לאמריקה, כן? למה? כי המדע פתאום מתחיל למצוא דיוקים מכוונים. עכשיו, זה לא קורה סתם, זה משמיים. למה זה לא קרה קודם? מה, הם היו פחות חכמים? משמיים, הקדוש ברוך הוא פתח את המעיינות של החקירה המדעית, והיא הולכת ומוצאת דיוקים מכוונים. החקירה המדעית השכלית, הרגילה של האדם, מצליחים לפתח מדע ולמצוא פיזיקה וכימיה וביולוגיה וכל שאר המדעים, למצוא אותם מדויקים ולהצליח בזה. עכשיו, אומר הרב, בוא תבין, אתה בטח תמע, הרי פעם אמרו זה מעשה בראשית, לא? אז מה הולך כאן? אומר הרב, בוא תבין, באמת המדע הזה, איפה הוא נמצא, וכאן הוא עוזב את האקדמיים, ועובר למקובלים עכשיו. בסדר? אז בוא נקרא את המשפט עוד פעם. כשהחקירה המדעית של חוקרי המדע הולכת ומוצאת דיוקים מכוונים, מה שנקרא, פתאום הולך להם, פתאום יש התפתחות מדעית, פתאום זה מצליח. ואומר הרב, בוא נבין, גם אם הם לא מבינים, בוא אנחנו שיודעים את העולם הזה, איך הוא נברא וכו', ברמה הקבלית שלו, בוא נבין איפה הם פועלים, באיזה שדה הם פועלים. בתוך העלילות כולן, עלילות הכוונה היא גם ההתפתחות של הדבר, וגם עילה ועלול, כלומר, מה גרם למה, כן? אז בתוך העלילות כולן של התוהו והבוהו. מה זה התוהו והבוהו? האינסוף והסופי. הבלתי נתפס והנתפס. המעבר מהמקום שאין תפיסה למקום שיש תפיסה. שזה בעצם בריאת העולם. הרי כשהקדוש ברוך הוא בורא את העולם, מה הוא בעצם עושה? הוא אינסוף ברוך, הוא בלתי נתפס. הוא הולך ובורא עולם שהוא גבולי, שהוא סופי, שהוא נתפס, שהוא הגדרתי, שהוא מוגבל, שאפשר לתפוס בו דברים ודברים מתמקמים באופן כזה שהנבראים יכולים לקלוט אותם כי הם מצטמצמים לתוך כלים. בסדר? אז אומר הרב שהמדע בעצם, אם הוא יודע או לא יודע, הוא פועל בתוך העלילות כולן של התוהו והבוהו. כשכל התנועות שהובות ושהתהוו בעולמים לפני יצירתם הגמורה, כל כך מתאימות הן למטרת הבניין הגמור בשכלולו. כלומר, שמי שלומד את מעשה בראשית עם סתרי תורה, אז הוא רואה איך הנוסחה הפיזיקלית הזאת יש לה שורש בתופעה הזאת שהתרחשה בעולם התוהו והפכה בעולם האצילות להיות כך וכך וירדה לעולמנו כך וכך. כלומר, הוא יכול לראות את ההתאמה המדהימה שבין המדע שמתגלה פה עכשיו לכולם לבין השורשים של אותו, של התבצעות הדבר, של בריאת אותה תופעה מהאינסוף ומכל האירועים שהתרחשו שם באותו עולם תוהו, שמפורטים מאוד 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 באריכות ובפירוט עצום בתורת הארי הקדוש, והתהליכים שכתוצאה מזה נוצר אחר כך עולם האצילות, שממנו עכשיו בעולם שלנו שאנחנו חיים בו, שמושגח על ידו ומאיר, אז אומר הרב, בתוך כל הדבר הזה שהיה שמור למקובלים, באים חוקרי המדע ופתאום מוצאים דיוקים מכוונים בצד המדעי. והדיוקים המכוונים שהם מוצאים, הם הופכים להיות כמו פרחים שמקשטים את תורת הקבלה, כי פתאום כל מה שלמדת בקבלה על המעבר מהאינסוף אל הסופי, מהתוהו אל האצילות, אל הבריאה, יצירה, עשייה וכו', כל המעבר הזה של בריאת העולם, פתאום הוא מתגלה כמה הוא מתאים בדיוק למטרת בניין העולם בשכלולו. כלומר, הוא מתאים בדיוק לאיך שהעולם הזה בנוי, כפי שהמדע מגלה לנו בחקירותיו המדויקות יותר, איפה שהוא מצליח לדייק. בסדר? אז זה בעצם מה שהרב מתאר פה. עכשיו, אם תשימו לב, במילים אחרות אומר הרב, מעשה בראשית היה סתרי תורה, למה? כי לימדו אותו עם הקבלה שעומדת מאחוריו. ואי אפשר ללמד את כולם. זה יחידים בדור, היה אפשר ללמד אותם את הדבר הזה. עכשיו, הוא אומר, אנחנו עכשיו נמצאים בדור, שפתאום המדע כמדע אקדמי, מוצא פתאום דיוקים מכוונים. יש פתאום התפתחות מדעית, מתגלים סודות המדע. זה לא היה, רבותיי, בוא נעכל, זה לא היה. 300 שנה אחורה, אין כלום מזה. בסדר? אז העולם פתאום זוכה לדיוקים, למדע אקדמי שמצליח למצוא דיוקים. אומר הרב, ובוא נבין, הוא פועל איפה? הוא פועל בדיוק באותה סביבה של תורת הנסתר, רק הוא לא בתורת הנסתר, הוא נחשף רק להתגלות המדעית החיצונית שהוא מוצא בכל התורות האלה של המדע, אבל הוא פועל למעשה איפה? מי שכן מקובל נהנה מאוד, למה? כי הוא רואה את מה בקבלה, והוא רואה מה המדע מגלה, ופתאום הוא רואה איך התופעה שהמדע גילה, איך היא כל כך מתאימה למה שלמד בקבלה, למה שלומדים בקבלה הזה. פשוט רואים את ההתאמה המדהימה בין השורש של הבריאה לבין איך שנבראה הבריאה בפועל. בסדר רבותיי, אז עד כאן, אם עדיין מישהו לא מבין, שיגיד, אנחנו לא רוצים סתם להתקדם. לא לשאול סתם, רק להבין את השורות האלה, כן.
מה הקשר בעניינים הנסתרים לבין כל החידושים של המדע, כל הדברים הטכנולוגיים שקורים?
אז אני הסברתי, אני אסביר שוב, עוד פעם. בעצם מה המדע מתאר? למדנו בפסקה א', פה בחוכמת הקודש, שהמדע הוא בסך הכל מתאר מה יש בעולם. כן, מה שאין כן כל החוכמות העולמיות, אף על פי שהן מציירות עניינים נשגבים, יפים, מציליים, אין להם את התכונה המפעלית, הם לא בוראות עולם. האקדמאי, המדען, הוא לא בורא עולם. הוא עומד מול עולם, והוא מצליח למצוא כל מיני נוסחאות, כל מיני קשרים, בתוך הבנה של מה יש בעולם, מה קיים בעולם. עד כאן בסדר, מובן? יופי, עכשיו הדבר הזה של מה עומד מולנו בעולם, מה קיים מולנו בעולם, כעובדה, זהו, ככה זה, אמפירית. עובדה אמפירית שמופעה מול עינינו. המדען לא מייצר אותה. גם היום כל הגאווה שלהם שמתחילים לשחק בלידה של בני אדם וזה, מצאו דיוקים, משתמשים בחומרים קיימים, ומתחילים לעשות איתם כל מיני דברים, שדרך אגב, זה מה שהיו עושים פעם המחשפים, אבל אני לא רוצה להיכנס לזה עכשיו, חשפים של פעם, שידעו לעבוד, לא, היום אין כאלה, כן? הם בעצם היו משתמשים ביסודות קיימים, ועושים כל מיני סינתזה למיניהם, שגורמים להם להביא להם שליטה, ושליטה שגורמת לעיוותים. אבל בכל אופן נעזוב את כל זה. בתכליס המדען עומד מול עולם קיים, והוא מגלה את הקשרים שבתוך אותו עולם קיים. לעומתו המקובל, כשהמדען הזה מביא לו איזושהי תופעה מדויקת בתוך העולם הקיים, הפיזי, הוא רואה את הקשרים האלה והוא מזהה בהם כל מיני קשרים שקשורים אל שורש העולם בצד הקבלי. כלומר, הוא רואה, הנה, בקבלה, זה, אצל הארי הקדוש, זה, יש אמירה כזו וכזו, והאמירה הזו תואמת בדיוק את התוצאה שהמדע היום גילה אותה. תהייתי?
זה משהו שאנחנו לא רואים, אבל המקובלים כן רואים, הרב קוק נגיד בתור.
מי שיש לו גם את הידיעות המדעיות וגם את הידיעות הקבליות, אז הוא מחבר את זה. אני לא משקיע בתחום הזה, כן? אבל יש, כן, יש אנשים שמאוד משקיעים בזה. מאוד משקיעים, ויש אנשים כאלה שהם לומדים קבלה, והם גם לוקחים ולומדים מדע, והם מראים את התקשורת בין ההופעה הקבלית הזאת, ואיך התוצאה שנוצרה בעולמנו, היא בעצם תואמת בדיוק את העיקרון הזה והזה, שהיה את ההופעה הזו, הזו והזו, שהייתה בהשתלשלות העולמות, עד שנברא העולם שלנו. בסדר? כן.
אם אפשר להוסיף, אפשר לומר לו, סדרה פיבונאצ'י, איך כל העולם מתפקד לפי החוקיות של הסדרה הזאת. אפשר לתקתק במחשב ולראות דברים נפלאים על סדרה פיבונאצ'י. ועוד ועוד.
יפה מאוד. אז רבי דוד הוא מרצה למתמטיקה, אז הנה דוגמה של בן אדם שהוא עסוק במתמטיקה, והוא מוצא איזושהי סדרה, שאומר לך, הסדרה המתמטית הזאת תואמת ידיעות קבליות כאלה ואחרות, כן? ובעצם זה לראות את הקשר שבין השתלשלות האור מן האינסוף לעולמנו, מה שמעשה מרכבה עוסק, מה שהקבלה עוסקת, ולראות במעשה בראשית, דהיינו במדעים של איך העולם שלנו בנוי, את התוצאה שהיא מתאימה לגמרי אל השורש שלה באותה השתלשלות של העולמות שהקבלה מתארת. בסדר? אם עדיין מישהו לא הבין, זה הזמן, למרות שנראה לי שמצינו. טוב, עכשיו בא הרב ואומר, ברגע, שימו לב, ברגע שהמדע, החקירה המדעית, מתחילה למצוא את הדיוקים המכוונים האלה, הולכת בזה, אומר הרב, חוכמת מעשה בראשית, להיות יותר ויותר חוכמה גלויה, שנדרשת ברבים, ושנותנת מחיה לרוחות רבים. אומר, ברגע שהמדע מצליח לגלות את כל הידיעות המדעיות האלה, אז חוכמת מעשה בראשית הופכת להיות יותר ויותר חוכמה גלויה, שנדרשת ברבים. עכשיו שימו לב. אפשר להגיד, טוב, ברור, מה חידשת? ברור, אנשים הולכים היום, לומדים, עושים קורסים שלמים, עושים תארים, יש מעבדות, יש פרופסורים למדע הזה, למדע הזה, למדע הזה. מה הכוונה? מה חידשת? אומר לך, לא, לא הבנת. חוכמת מעשה בראשית, שאני מדבר עליה, היא לא החקירה המדעית שמוצאת דיוקים מכוונים בעולם. חוכמת מעשה בראשית זה בדיוק לקחת תופעה מדעית, מתמטית, כמו שנגיד שדוד פה הציע, לקחת איזושהי סדרה שהמדע היום אומר לך, כל העולם מתנהל על פי הסדרה הזאת, לקחת הסדרה הזאת, ללמוד אותה מתמטית, ולחבר אותה אל ידיעות של תורת הנסתר, אל ידיעות של קבלה. פעם היה אסור לעשות את זה לשניים, היה אפשר ללמד אחד, שהוא חכם, שהוא מתאים לזה, שהוא בנוי לזה. אומר הרב, ברגע שהמדעים הופכים להיות גלויים לכולם, כן? אז הוא אומר, זה עצמו, הקדוש ברוך הוא לא עשה את זה סתם. הקדוש ברוך הוא עשה את זה על מנת שאנחנו נראה את ההתאמה שבין העולם כפי שהוא נברא, לבין השורשים שלו שעליהם לומדים בקבלה. עכשיו ממשיך הרב ואומר, שימו לב, זה רק ההתחלה של ההתגלגלות של הדברים, כן? ולכן אני אמרתי, מי שמחזיק ראש בסבלנות למרות שהפסקה היא מורכבת, ירוויח רווח עצום. אז ממשיך הרב ואומר, ולפי ערך ההכשר הזה, שהעולם מתקשר, כלומר נעשה קשיר יותר ויותר לצפונותיה של חוכמת היצירה המעשית, אומר ככל שהעולם נעשה יותר שכולם לומדים מדעים, ומי שלומד מדעים וגם לומד הבנות רוחניות, אז בכלל הדברים מתחברים לו, אומר הרב, הולכים לעומתו הרעיונות של חוכמת היצירה הרוחנית ומתגבלים, מתגבלים זה כמו נילושים, כן? עם החיים והמציאות. אז מה אומר פה בעצם הרב? בעצם הקדמנו את המשפט, כן? אנחנו לקחנו את זה כבר, יוצאנו את זה מהפסקה הקודמת, אבל הרב פה אומר את זה מפורשות. אומר, תראה, ככל שהחוכמה, חוכמת היצירה המעשית, הולכת ומתגלה בעולם, כי המדע הולך ומתפתח, ופתאום הקדוש ברוך הוא פתח את מעיינות החוכמה, ופתאום העולם כולו יודע יותר ויותר מדע, ממילא העולם נעשה יותר קשיר ללמוד קבלה. תכלס. חוכמת היצירה הרוחנית. וזה נעשה רעיונות שהם לא מנותקים מהעולם, אתה צריך להיות איזה רחפן כזה, אולי אפילו חסר שכל כדי ללמוד קבלה, לא, זה מתגבל, זה נילוש, זה נעשה מותאם ומחובר עם החיים והמציאות. זה לא לדבר על משהו ריחופי כזה במקום שאין בו תפיסה. למה? אז אני רוצה אתכם קצת דוגמאות פשוטות לגמרי. כשאתה בא ומדבר בקבלה על איזושהי כוונה שהיא מחברת אותך למקום רוחני כזה או אחר וכן הלאה. כשאתה נמצא בעולם שאין בו את החוכמה של המדע, שעדיין לא מכירים את כל הגלים שעוברים באוויר ושעליהם מעבירים היום בעצם את כל הקטע הסלולרי וכן הלאה, כל הדבר הזה לא מוכר, לא ידוע, אז קשה לך לקלוט איך אני פה יכול להתחבר לעולמות שהם בכלל מעליי. זה קשה, זה קשה. וברגע שאתה בא ואומר למישהו, תקשיב, אתה יכול להתחבר לעולמות רוחניים מאוד גבוהים, מאוד גדולים וכן הלאה. והוא אומר, מה, איך אני יכול? הוא אומר, איך אני יכול להתחבר לעולמות כאלה רוחניים, גבוהים, זה... אני מה, אני פה, גם מה אתה מדברתי על עולמות? לא, אני מכיר כאן, אני מכיר אדמה, ים, שמיים, בני אדם, בתים, הולכים לעבודה, מקבלים מזכורת, זה מה שאני מכיר. מה אתה מדבר איתי על מעל העולם? עכשיו, שימו לב. שימו לב עכשיו כמה שזה מדהים, הפסקה הזאת, כמה היא עמוקה וכמה היא חכמה. אומר הרב, כשאתה היום מחזיק טלפון ביד, ואתה לוחץ מספר, ועכשיו אתה מדבר עם מישהו שנמצא באמריקה. מה זה גורם לך בכל יכולת התפיסה הרוחנית שלך? שימו לב, אתה פתאום קולט שמימד המרחק הוא אפס. הוא כלום. הרי אני נמצא כאן, וממש ברגע זה אני יכול לתקתק מספר ולדבר עם מישהו שנמצא איפה? בכלל בקווינס, בפילדלפיה. בסדר?
גם זום.
מה אתה אומר?
אותו דבר זום, עוד יותר מקרה, לזום.
נכון? הנה, זו דוגמה. אנחנו עכשיו כולנו יושבים, מסתכלים על המסך, ורואים, הנה מרדכי, הנה רבי חייל, הנה בועז, הנה מרים, הנה יהודית. נכון? יושבים הרבה אנשים ביחד, כל אחד בבית שלו בכלל. ואנחנו כולנו מדברים. אז כשאתה בא ואומר, תשמע, יש בעלי רוח הקודש, והם יכולים, באמצעות רוח הקודש שלהם, הם יכולים לתקשר מקצה אחד של העולם לקצה השני. התופעה הזאת של הזום, האם היא מסייעת לנו, האם היא פותחת לנו את יכולת ההבנה, את יכולת התפיסה, שבאמת יכולה להיות תקשורת עם עולמות רוחניים עליונים, או עם אנשים שנמצאים בקצה הגלובוס, לאו דווקא על ידי טלפון, אלא על ידי חשיבה או על ידי איזה רוח שבנשמה. אתם מבינים מה אני אומר, רבותיי? כלומר שכל ההתפתחות המדעית היא מבשילה אותנו, היא מכשירה אותנו למעשה מרכבה. עוד פעם, כל הגילויים של מעשה בראשית מכשירים אותנו, ככל שאנחנו נעשים כשירים יותר לעסוק במעשה בראשית, שזה המדעים למיניהם, ואמרנו שמעשה בראשית באמת זה לא רק המדעים, אלא השורש שלהם בקבלה, בבריאת העולם וכן הלאה, בצד הרוחני. ככל שאנחנו נעשים יותר ויותר קשירים למעשה בראשית, ככה אנחנו נעשים יותר ויותר קשירים למעשה מרכבה. ולכן הרבה יותר אנשים היום לומדים קבלה ולא נעשים פסיכי. סליחה שאני אומר את זה ככה, אבל... כי אתם מבינים שאם בן אדם בא ומתחילים לדבר איתו בקבלה... על כוונה שיכולה לקחת למקום כזה וכזה ולהתחבר כך וכך, והוא מסתכל ימין השמאלה, רואה ארבע קירות. אז איך אני בדיוק עכשיו נוסק לשם? הוא חושב שהוא צריך לעשות את זה על איזה שטיח מעופף אולי. אתם מבינים? כי כל המושגים המופשטים אצלו מוגבלים. מה עושה ההתפתחות המדעית, החקירות המדעיות האלה שלכאורה עשו את זה אנשים ככה, רגילים, לא איזה מקובלים. אבל הקדוש ברוך הוא פתח את המעיינות, והחקירה המדעית פתאום הולכת ומוצאת דיוקים מכוונים. והם אמנם לא יודעים לחבר את זה לקבלה, כי הם לא יודעים קבלה, אבל כן, התפתחות המדעית הולכת ונפתחת. אז הופך להיות כל הסיפור של מעשה בראשית, דבר שהוא גלוי, חוכמה גלויה. עכשיו, חוכמה גלויה, אז גמרנו, אז מלמדים היום מדעים במה זה, באוניברסיטאות, בכיתות שלמות. מי שזוכה גם יכול ללמוד היום לא רק מדעים אלא מעשה בראשית, דהיינו, ללמוד את המדע וללמוד איך התופעה הזאת במדע תואמת את האמירה הזו בקבלה, שזה באמת מעשה בראשית, כן? אומר הרב כך או כך, כן, נקרא עוד פעם את השורות האלה, ולפי ערך ההכשר הזה, זאת הכשרה, צריך להכשיר את האנושות, שהעולם מתקשר, מכשיר את עצמו, נעשה קשיר יותר ויותר, לצפונותיה, של חוכמת היצירה המעשית. ואיך זה קורה? זה קורה קודם כל על ידי לימוד מדעים, וזה קורה על ידי התוצרים של המדעים. כן? על ידי התוצרים של המדעים, שתבינו, כן? אנחנו היום, מה זה, מתקשרים עם אנשים, וזה עוד כלום, אתם יודעים שזה עוד כלום, כן? יש היום, הרי אני אולי אזכיר את הדבר הזה, אתם יודעים שהאינטרנט היה קיים המון שנים לפני שהוא הגיע לציבור. אז השתמשו בו תמיד, הפיתוחים הכי מתקדמים נמצאים קודם כל אצל הביון, מה שנקרא, עולם הריגול וכו', שם הם נמצאים, ועוברים הרבה שנים, שולפים, כן? נגיד, לפני 10 שנים, אף אחד לא ידע שכל הרחובות בישראל מצולמים. ואז פתאום התחילו להוציא, אבל זה עוד מילא. כל הנושאים שקיימים כבר, נגיד ווייז. ווייז קיים כבר הרבה לפני שהווייז הומצא. פשוט החליטו להוציא אותו לציבור. אבל הוא קיים הרבה הרבה לפני כן. כלומר, יש פיתוחים מדעיים שברגע זה אפילו אנחנו לא יודעים עליהם, והם כבר קיימים. עכשיו, למה אני אומר את כל זה? כי הפיתוחים האלה מתחילים להכניס אותנו למקום שהכל נעשה אפשרי. עכשיו, כשפתאום אומרים לנו עכשיו שיש אפשרות לעשות קפיצת הדרך כמו שיש בגמרא, רש"י מביא על ידי שם. כן? כלומר, בן אדם יכול לכוון שם מסוים, ואופ, לעוף למקום אחר. עכשיו, היית אומר פעם, כמו שהרמב״ם אומר, דמיונות, כמו ספינת ברזל ששטה באוויר, הרמב״ם לא פרייר, כן? הוא כותב, זה כאילו דבר בלתי אפשרי, כשיכול להיות שהרמב״ם כבר ידע שזה כן אפשרי, אבל הוא כותב את זה בצורה דמיונות, כמו ספינת ברזל ששטה באוויר. היום יש ספינת ברזל ששטה באוויר. אתם איתי, רבותיי? כלומר, שההתפתחות המדעית מכשירה אותנו לחשיבה שהיא על גבולית, שהיא לא נסגרת במיצרי החומר, שבן אדם יכול להבין איך יכול להיות שאני אהיה כאן, ואני אתקשר עם מישהו באמריקה. נכון שזה אפשרי? על ידי איזה מכשיר קטנצ'יק עם איזה גלים שעוברים באוויר? אז ממילא כשהוא בא לכל נושא הקבלה ולכל נושא החוכמת הנסתר, וזה מה שאומר פה הרב, לפי ערך ההכשר הזה, שהעולם מתקשר לצפונותיו של חוכמת, צפונותיה של חוכמת היצירה המעשית, על ידי כל המדעים וכו'. הולכים לעומתו הרעיונות של חוכמת היצירה הרוחנית, שימו לב, ומתגבלים עם החיים והמציאות. כלומר, לא שעכשיו רק אפשר להבין רעיונות בקבלה, אלא שעכשיו רעיונות בקבלה הופכים, ותסלחו לי, אני מדבר מהמקום שאני נמצא, הופכים לכלי עבודה פוליטיים, לכלי עבודה של ניתוח מה קורה בעם ישראל, לכלי עבודה של לדעת מה צריך לעשות, איך צריך לעשות, והבעיה היא כבר לא באיך ולהבין, עוד שנייה רגע, אלא הבעיה העיקרית היא היום לזכות לסיעת הדשמיה. לסיעת הדשמיה הביצועית, שם זה נמצא היום. כלומר, מה הוא אומר פה בעצם? הוא אומר, ככל שאתה מתרגל למעשה בראשית, ומדעים הופכים להיות דבר שכל ילד בתיכון לומד, ואחר כך עושים תור באקדמיה, וכולם יודעים מדעים, מתעסקים במדעים, ככל שזה נעשה דבר רגיל לכולם. כן? זה מכשיר אותך למה? זה מכשיר אותך לחוכמת היצירה הרוחנית, אבל לא רק לחוכמת היצירה הרוחנית, שהנה, אתה יותר קשיר ללמוד קבלה, שזה בוודאי נכון, ובשביל זה היום מלמדים, ישיבות המקובלים הולכות ומתמלאות, עוד ועוד, כן, יוסיפו עוד כהנה וכהנה ועוד ועוד בלי סוף, ממש, מי ייתן כל מה שהם נביאים, וזה ממש מתרחש בדור הזה בצורה כל כך יפה, כל כך נפלא, כל כך מתוקה, כל כך מיוחדת. אבל זה לא רק זה. שימו לב למשפט הבא. כלומר, אומר הרב, לפי ערך ההכשר הזה שהעולם מתקשר, מכשיר את עצמו במתרגל, מנעשה קשיר לצפונותיה של חוכמת היצירה המעשית, שזה כל לימוד המדעים, הולכים לעומתו, לעומתו הכוונה היא ביחס ישר. לעומתו, לא נגדו, אלא זה ביחס ישר. ככל שזה מתפתח, זה מתקדם. זה מתפתח עוד, זה מתקדם עוד. הולכים לעומתו הרעיונות של חוכמת היצירה הרוחנית, שזה רעיונות של קבלה, כן? אבל לא רק זה, לא רק שהם מתגלים, אלא הם מתגבלים. גיבול. מה זה גיבול? לישה. מתגבלים עם החיים והמציאות. עכשיו, למה הרב משתמש במתגבלים? היה אפשר להשתמש אולי בנילושים, כן? אבל מתגבלים זה קצת רומז גם לגבוליות, כן? כלומר, הם כאילו הרעיונות שהם עוסקים באינסוף, פתאום יותר מתחברים אל הגבוליות של החיים ושל המציאות, ונילושים איתם עד כדי כך שמי שבעזרת השם עובד נכון, יכול להגיע למצב שהוא נמצא בתוך העולם המעשי הפוליטי, ונמצא בתוך שיעור בקבלה, ולא רק שהוא לא רואה שום סתירה, זה מחיה את זה, וזה מאיר את העיניים של זה, וזה נותן כיוון וחשיבה מה צריך לעשות ואיך צריך לעשות ברמה הכי מעשית שיש, של זה לא רק פוליטיקה, זה נכון בהכל, בחברה, בתהפוכות שיש היום בעם ישראל, באלף ואחד דברים. עכשיו שימו לב לדבר האדיר הזה, אנחנו רק התחלנו את הפסקה, אבל תשימו לב לדבר האדיר הזה, ואני מוכרח לשים על זה את האצבע. תשימו לב שכשהתחלנו את הפסקה, הרגשנו סינית עתיקה. סינית עתיקה. היה לנו מאוד קשה. רבותיי, שימו לב לחוויה שחווינו פה הערב בשיעור הזה. אני גם ראיתי פה לפחות אחד או שניים שנעלמו מהשיעור. למה? ברור לי מה, היה קשה להם. היה קשה להם, נעלמו. עזבו. אבל שימו לב טוב טוב. כשאתה בא ואתה מוכן לסבול, ויהיה שכמו לסבול, זה יששכר חמור גרם. יש לו עצמות חזקות. הוא חמור, הוא מוכן לסבול. כשאתה מוכן לסבול לזה שהשיעור התחיל באמירות, שהיה קשה להבין אותם, ומה הרב רוצה מאיתנו, וככה. וכשאנחנו הגיעים לסיומו של השיעור, שימו לב עכשיו, איזה מתיקות. פתאום הסתכלות על העולם ברמה אחרת לגמרי, ורק התחלנו את הפסקה. זאת פסקה מאוד חשובה, אז אנחנו גם אי אפשר לרוץ אותה, כמו שאתם רואים. אני רק רוצה מכאן לדלק כמה שורות, שתראו רק לאן הפסקה לוקחת אותנו. בהמשך הרב אומר, עד שאי אפשר עוד להסביר גם אמונה פשוטה לאנשים בינוניים, כי אם על פי הרחבת הצעת רזה עליון שהם עומדים ברומו של עולם. עכשיו דילגתי לשם כי השיעור כבר צריך להסתיים, ורציתי שיהיה לכם הקשר. תבינו לאן כל זה הולך. אומר הרב, ברגע שהעולם נעשה כל כך מוכשר להבנות הרוחניות, ממילא נוצר מצב שהיום כשאתה בא לקחת ילד, ואתה לא נותן לו הבנות רוחניות שבאים מרזה עליון, שהם עומדים ברומו של עולם, אז אי אפשר להסביר לו אפילו אמונה פשוטה. איך תגדל היום ילד יהודי שיהיה מחובר כמו שצריך לתורה שהוא לומד, אם אתה לא מלמד את האמונה? אז איך זה הגיע המצב הזה? אנחנו דילגתי קצת, אז נראה את זה בעזרת השם בפעם הבאה. אבל שימו לב שכאן הרב נותן לנו, אומר לנו, תשמעו, המהלך, כשהקדוש ברוך הוא הביא את פתיחת מעיינות החוכמה, הוא התחיל דווקא בפתיחת החקירות המדעיות, שנתן להם למצוא דיוקים מכוונים בתוך המדע הארצי, האקדמי, האמפירי, של ניסויי מעבדה, הדברים הפשוטים. ונתן להם, פתח להם את השערים. אומר הרב, בוא תבין שכל ההתפתחות המדעית הזאת זה רק הקומה הראשונה. כן? זה רק הקומה הראשונה. ברור שצריך, בוודאי, אבל לא כולם יכולים. כל מי ש... בוודאי, הגר"א מדבר על זה מפורשות. יש גם מאמר של הרב בעקבי הצאן, שהוא ממש מדבר על זה, שצריך לדעת מדעים. כי בלי מדעים יהיה קשה לדעת כמו שצריך סתרי תורה. אבל לא חייב להיות איזה... פיזיקאי מדופלם, מספיק ש... כלומר, יש כאלה שזה כדאי, נגיד, אם דוד שלנו, מרצה למתמטיקה, הוא ילמד קבלה וימצא קשרים בין נוסחאות מתמטיות, או כל מיני דברים במתמטיקה, לבין מה שהוא לומד בסתרי תורה, זה נפלא, זה עבודה אדירה, אני לא עשיתי את העבודה הזאת, כן עשיתי בעובדה שאני יודע מדעים, כן, למדתי, אבל לא עשיתי ברמה שאני ממש הלכתי פיזיקה עד הסוף, והנה קשרים, הנה מתמטיקה והנה קשרים. זה שנקרא, בן אדם לא יכול לעשות הכל, כן? אבל בוודאי שזה זה, זה, כל אחד לפי העניין שלו, בוודאי שכן צריך. עכשיו, אנחנו היום יוצאים ידי חובה במרכאות, בזה שאנחנו לומדים בתיכונית מדעים, בזה שאנחנו גם לומדים באוניברסיטה מדעים, אז גם אם אחר כך אנחנו לא איזה מדענים מדופלמים, אבל אנחנו למדנו מדעים וזה מכשיר אותנו. עכשיו, אומר הרב, תדע לך, כל זה אתה יודע בשביל מה? בשביל להפוך את חוכמת מעשה בראשית לחוכמה גלויה שנדרשת ברבים. בין אם מדובר על המדעים עצמם, ובין אם מי שזוכה על חוכמת מעשה בראשית, ואיך היא מתחברת מאוד יפה אל יצירת העולם על פי הקבלה. כן? עכשיו, עמי הרב זה רק השלב הראשון. אחרי השלב הזה של ההתפתחות המדעית, באה הקומה הבאה, מה הקומה הבאה? ברגע שהתרגלת למעשה בראשית, שזה נהפך להיות חוכמה גלויה, עכשיו מעשה מרכבה! מתחיל להיות יותר ויותר חוכמה שמתאימה ליותר ויותר אנשים. כי חוכמת מעשה בראשית מכשירה אותך ופותחת לך שערי הלב ופותחת לך את שערי התפיסה לכך שאתה תוכל יותר להתחבר למושגים של חוכמת מעשה מרכבה. עד כדי כך, אומר הרב, שהם מתגבלים עם החיים והמציאות. כלומר, הם לא רק לא סותרים, אלא אצל אנשים שזה הקדוש ברוך הוא זיכה אותם ללמוד את זה נכון עם האנשים הנכונים וכו', זה הופך להיות כלי עבודה. כלומר, שיעור בקבלה ואחר כך ביצועים בעולם המעשה, וזה לא רק לא ריחוף, אלא זה מתחבר ככה בפשטות של החיים, עד שאתה צריך להזכיר לעצמך שאלה שהם מולך, אולי לא כולם עברו את התהליכים האלה, ובוא לאט לאט כדי שכולם יבינו. עד כדי כך, זה כי בשלב מסוים זה נעשה לך כך פשוט, מה יש פה להסביר? זה, זה תופעה שאני כבר עליתי עליה לפני כמה שנים. שאתה נכנס לזה חזק, אז זה מגיע כבר למצב שזה כל כך מתחבר לך, שאתה לא מבין איפה הקושי, כן? ואתה חייב לזכור איך אתה היית לפני עשור או לפני 20, ולהסביר ולהיות סבלן. ואומר הרב, אתה יודע, בהמשך הרב יאמר, וזה כבר נלמד פעם הבאה, זה מגיע למצב שאתה כבר לא יכול ללמד, לגדל יהודים בלי ללמד אותם אמונה. נעצור כאן, נמשיך בפעם הבאה, חזקו ואימצו.